רדיו סול סיוע יף הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה, אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה, אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה תודה שהצטרפתם אלינו, ואנחנו כמו שאמרנו על התוכנית כי אני חייל, אני עורכת דין הולי שוורץ, ואני פותחת איתכם עוד תוכנית, נגיד לכם גם חנוכה שמח, ונגיד שאנחנו שמחים שאתם בוחרים ככה כל יום רביעי להצטרף אלינו ולדבר על חיילים, על גיוס, על שלב לפני הגיוס, לפעמים גם קצת על השלבים שאחרי הגיוס. והיום אנחנו נדבר על חיילים שבאמת עושים מאמצים גדולים כדי להתגייס, כדי לסיים את השירות בצורה תקינה, וזה למרות קשיים או אתגרים שיש ככה שהם מלווים אותם מהבית, לפעמים מהילדות, ונשמע איך אפשר לעזור להם גם לסיים את השירות וגם לעשות צעדים ראשונים כאזרחים במדינה הזאת. לפעמים זה בירוקרטיות, לפעמים זה דברים אחרים, אנחנו תכף נדבר על הכל. אבל לפני זה, כמו תמיד, ההולי טיפ, הטיפ המשפטי השבועי, אז נשים את הג'ינגל ואז ההולי טיפ. אז בואו נשמע את ההולי טיפ.
הולי טיפ. עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו היום, אני רוצה להתמקד בסוגיה שככה כמה וכמה פעמים כבר פנו אליי, ואני רוצה לעשות בזה סדר. מיועדים לשירות שיש להם רקע נפשי משמעותי, או כל רקע רפואי אחר. רקע שהוא לפני הגיוס, יש טיפול, אם ניקח את הדוגמה המשפטית, אז יש באמת טיפול בקביעות, לאורך שנים, נוטלים תרופות, אבל כשמגיעים לצו הראשון או להליכי הגיוס, מסתירים את הדברים האלה. למה מסתירים? אחד, כי אומרים, אני רוצה להיות בתפקיד X, ויכול להיות שאם אני אספר אז לא ייתנו לי, או כשאומרים לעצמם, אם אני אקבל את התפקיד שאני רוצה, אז סביר להניח שאני אצליח לשרת. למרות המצב שלי. אז חשוב להבין שאין שום ערובה או הבטחה לזה שאתם תצליחו לקבל את התפקיד הספציפי שאתם מכוונים אליו. ואז נשאלת השאלה, מה יקרה בהנחה שלא תקבלו את אותו תפקיד? האם תצליחו לשרת? האם אתם עדיין מתאימים לשרת בהנחה שלא תקבלו את התפקיד המאוד מאוד ספציפי שאתם רוצים? ואם התשובה היא שלא בטוח שתצליחו לשרת אם אתם לא מתקבלים לתפקיד הספציפי מאוד, אז בנקודה הזאת חשוב לדבר על הרקע שלכם, אם הוא נפשי, אם הוא פיזי או בריאותי, מכל סוג שהוא, אל תסתירו אותו, תדווחו. כי אם לא תקבלו את אותו תפקיד שאתם חולמים עליו או בונים עליו, אז יהיה מאוד מאוד קשה אחר כך להחזיר את הגלגל אחורנית ולהראות לצבא את מה שהסתרתם קודם לכם, ואז אתם מתחילים פה באיזושהי הסתבכות שלפעמים היא מיותרת. אז עד כאן בעניין הזה, ועכשיו אני אשמח להציג את האורח שלנו להיום, ונגיד צהריים טובים לאלוף במילואים חגי טופולנסקי, שהיה בעבורו ראש אכ"א, ראש אגף כוח אדם, סגן מפקד חיל האוויר, והיום יושב ראש עמותת עמית לדרך. צהריים טובים.
צהריים טובים וחג שמח, אולי.
חג שמח. תודה שהצטרפת אלינו. ככה לפני השידור שמעתי שאתה, יש לך הרבה מאוד עשייה. היום אנחנו נתמקד בעמותת עמית לדרך. בוא נתחיל רגע במה זאת העמותה הזאת ומה היא עושה, ואז משם נצלול.
כן, עמותת עמית לדרך קיימת כבר מעל עשור. הוקמה על ידי יוצאות של חוות השומר.
אוקיי, זה שתי חיילות?
זה שתי קצינות. אוקיי. כשמי שבאמת הובילה ובהמשך הייתה מנכלית, היא עדיין בדירקטוריון אצלנו, קוראים לה נטלי. נטלי, קראו לה אז נטלי הורוביץ, היום נטלי ספירו, כבר אימא לילדים. אוקיי. מקסימה ומדהימה. היא הבינה שבעצם במהלך השירות אנחנו מסתכלים על החיילים עם הקשיים, ויודעים לעזור להם, אם להגיע למקומות הנכונים, ואם לקבל את המפקדים המתאימים, ואת התנאי השירות המתאימים. והיא הבינה שאחרי השירות, הם די נופלים וחוזרים לאותו מקום שהם הגיעו ממנו. ולכן היא יזמה והקימה את העמותה, שהמטרה שלה הוא לסייע לחיילים האלה, כדי שלא ייפלו אחרי השירות, ולא יחזרו למקום הפחות טוב שהם היו בו לפניו.
אוקיי. כשאתה אומר על חיילים האלה, בואו ננסה רגע לאפיין מי זכאי, מי זקוק לעזרת העמותה.
כן, אז קודם כל זאת שאלה מצוינת, אבל באופן עקרוני המדיניות שלנו בעמותה זה שאנחנו עוזרים לכל מי שצריך עזרה. Okay. האוכלוסייה שאנחנו מכוונים אליה היא האוכלוסייה באמת שמגיעה עם רקע של סיכון, עם רקע מאוכלוסיות מיוחדות, חיילים בודדים, חיילים בלי עורף משפחתי, חיילים שמגיעים עם קשיים בבית, חיילים שמגיעים עם קשיים כלכליים, כל אחד והקשיים שלו. בגלל זה באמת הקימו איזה יוצאות חוות השומר. יחד עם זה, אנחנו מגלים שיש יותר ויותר חיילים בישראל שבאמת יש להם קשיים, והם לאו דווקא התגייסו במסלול כזה. ולכן הם מגיעים ממקום שהם צריכים את הסיוע והעזרה, ואנחנו משתדלים לעזור לכל אחד ואחת מן.
אז איך הם מגיעים? מי שמגיע מחוות השומר, אז אני מניחה שזה די ברור.
אחד האתגרים באמת הגדולים, גם של החיילים וגם של העמותה, זה שלהם להכיר שיש עמותה שיכולה לעזור להם, ולנו להגיע לאנשים האלה. אנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים. בגלל צנעת הפרט, אנחנו לא חשופים לכל החיילים שמשתחררים וצריכים עם הצבא, ויש לנו תאום עם הצבא, אבל בתור עורך דין את יכולה להבין את זה. אז אנחנו עושים את זה, אם זה דרך העיריות ורשויות הצעירים, ואם זה דרך עמותות שמטפלות בחילות מסוימים, ואם זה כמובן ישיר מול החיילים. היום זה כבר קצת יותר קל לנו, כי בשנים האחרונות אנחנו נכנסנו לצבא, ויש לנו תוכניות בצבא, ואנחנו מלווים חיילים בחוות השומר תוך כדי השירות, התחלנו ללוות אותם. ואני אגיד גם יותר מזה, אני אצל את ההזדמנות, ואני אגיד שהחיילים בחוות השומר, הסיבה שהתחלנו ללוות אותם, מעבר לדרישה מהצבא, היא שאנחנו מבינים שאחד הקשיים שלהם, ואני מכיר את זה גם מעברי, זה לסיים בכלל את השירות. ואם הם לא מסיימים את השירות, אז הם כבר נפלו לפני, ולא הצלחנו לעזור להם במהלך השירות.
אם נתמקן רגע אחד באמת באלה שמשרתים, נשאלת השאלה באיזה שלב במהלך השירות אתם נכנסים לתמונה. כי לפעמים, חוות השומר זה מאוד מאוד שלב ראשוני, השאלה אם זה באמת, מה, זה מיום הגיוס הראשון, זה...
אז ברשותך, אני באמת אקח את השאלה ואני קצת ירחיב, אני אגיד איך התחלנו כעמותה ואיפה אנחנו נמצאים היום, ואני אגיע לשאלה שלך. אנחנו התחלנו כעמותה באמת לעבוד בעיקר על השנה של אחר השחרור.
אוקיי.
Okay. האמת, הגיעו לנו, בהתחלה חשבנו שהגיעו אנשים, נגיד, בני 21, 2, שהם משתחררו, אבל הם, לוקח להם לפעמים להבין שהם במקום כזה קצת מבולבל וצריכים עזרה, לוקח להם גם את השנתיים, 3-4 לפעמים, ולכן זה השנים שבדרך כלל הגיעו לנו לתוכנית של שנה, שבתוכנית של שנה, מה אנחנו מעניקים להם, זה מעניקים להם, קודם כל הדבר הכי חשוב בעיני שאנחנו מעניקים זה מנטור או מנטורית, מתאימים כמובן את הבן אדם המתאים להם, ומצד שני נותנים להם תכנים שיכולים לעזור להם בחיים, ניגע בזה בהמשך. ואז הבנו שבאמת חלק מהחיילים לא מגיעים אלינו כי הם בכלל לא שורדים את השירות, וגם בצבא הבינו את זה. ולכן אנחנו מנסים להגיע אל מהכי מוקדם לשאלתך, ממש טקט אחרי הגיוס, הם מגיעים בדרך כלל, החיילים מהסוג הזה, מגיעים לחוות השומר, כדי לעשות להם את ההכנה ולהסתגל יותר בקלות ויותר עם מיקוד של הסגל, וסגל שהוא מוכשר במיוחד אליהם, ואנחנו בעצם מנסים להצטרף בשלב הכי מוקדם שאנחנו יכולים, כדי שבאמת נלווה אותם כל השירות והם לא ייפלו מוקדם.
מה בעצם המהות של העשייה שלכם? הרי בסופו של דבר אתם לא מפקדים, אתם לא הורים, אז איפה שאין הורים אתה יכול להגיד אני חליף הורים, אבל יש מקומות שבהם יש הורים, מתפקדים ברמה כזאת או אחרת בסדר, אבל נשאלת השאלה איפה המרווח שבו אתה נכנס ודרוש גם.
כן, אז אני חושב שאלף זה שונה מאחד לאחד, וזה החוכמה של כל מנטור או מנטורית להבין כמה היא צריכה להיכנס או כמה הוא צריך להיכנס ואיך, אבל בגדול הייתי אומר שהוא הבוגר האחראי שיכול ללוות אותך ולעזור לך בחיים, או היועץ האישי שלך, בשביל זה אנחנו קוראים לזה גם מנטור.
תן לי דוגמה, אני עכשיו חייל בטירונות, והמפקד עצבן אותי, ואני לא רוצה ללכת יום ראשון בבוקר.
100%, אז אתה בא ואתה אומר, אני לא הלכתי, אתה אפילו מספר למנטור שלך, לא הלכתי ביום ראשון בבוקר. והמנטור שואל אותך כמובן, למה לא הלכת, מה קרה? ואתה מסביר לו שהמפקד מעצבן אותך, אז אתה שואל אותו מה המפקד מעצבן, למה הוא מעצבן? ואתה יכול או לתת לו כלים איך או לא להתעצבן, או איך לפנות למפקד ואיך לדבר, כי אתה מכיר מפקדים, ואתה יודע, וגם אתה יודע איך לגשת לאנשים. עם הניסיון שלך, בדרך כלל המנטורים שלנו הם בגילי 40-50, הם אנשים עם הרבה ניסיון. ומעבר זה, אתה גם יכול לדבר עם המפקד שלו, ואנשים עושים את זה. אם צריך, להסביר, שמה, זה הבן אדם, זה הקשיים שלו, זה מה שהוא דיבר איתי. תשים לב בבקשה לאלף בית ג' ככה אתה יכול לעזור לו. בסוף, גם המפקד וגם המנטור רוצים מאוד לסייע לצעיר. לפעמים המפקד הוא צעיר והוא לא יודע עד הסוף איך לעשות את זה. ושם המנטור יודע להיכנס גם מהצד של הצעיר וגם מהצד של המפקד.
יש למנטורים גם איזושהי אמירה מול המפקדים, זאת אומרת, יש להם איזשהו סטנדינג רשמי יותר או שלא?
א', היות וזו תוכנית צהלית יחסית חדשה, אז יש את הסטנדינג של מנטור. בסדר? זה הסטנדינג שלו. והוא הייחודי לא. אני חושב שזה מאוד תלוי במנטור ובמנטורית, כמו שזה מאוד תלוי באיך ההורה והאמא או אבא מדברים עם המפקד, ובסוף זה עניין של גם המפקד עצמו. ואני אענה שאני לא חושב שיש בזה מעמד מאוד מוסדר, יש בזה מעמד שבונה לעצמו מנטור מול המפקד.
אני מבינה אבל שלמשל בחוות השומר זה משהו מוכר, זאת אומרת, הרבה פעמים יש מפקדים, אם אני הולכת רגע ליחידות אחרות או חילות אחרים, שאומרים, המפקד אומר, סליחה, אני מתנהל מול החייל, לא אמא ולא אבא ולא הסבתא ולא הדודה, ובטח לא המנטור. אני מבינה שפה זה עובד קצת אחרת.
זה נכון. אני יכול להגיד לך גם שכראש אגף כוח אדם יצא לי הרבה לעסוק בנושא של המעורבות של ההורים. איך אתה שומר אותם מעורבים ולא מתערבים? וזה אתגר גדול, והגדרנו איזה מפקדים, באיזה רמות, למי אפשר לפנות, למי לא פונים, על מה כן עונים, על מה לא עונים, וכו' וכו', כדי לעזור למפקדים בלחץ החברתי של ההורים. כאן, בפירוש, היות וזה תוכנית משותפת של הצבא, אז למנטור יש מעמד ויש לו זכויות לדבר עם המפקד כדי לסייע לחייל. כולם יודעים גם היום שחייל שצריך סיוע זה חייל שכל המפקדים מודעים אליו ונותנים לו את תשומת לב הראויה כדי לעזור לו.
ואיך זה עובד מחוץ לחוות השומר? זאת אומרת, אתה אומר שיש.
אז קודם כל אמרתי, אני חושב, אתה הכי קל היה לי להגיד לו, זה עובד מצוין, אבל לא, זה לא עובד מצוין, זה עובד בהתאם למפקד, בהתאם לתפיסת העולם הרבה פעמים של המפקד, ובהתאם לפעמים למנטור. אבל גם אני לא מזניח את החייל, שלא נשכח. הם צריכים לדעת לקחת אחריות על החיים שלהם, צריכים לדעת לקחת אחריות על המעשים שלהם, הם צריכים לכוון לאן הם רוצים להגיע, הם צריכים לעמוד מאחרי המעשים שלהם. גם לזה אנחנו מנסים ללמד אותם, כי זה חלק מהבנייה שלהם באמת כבסוף אזרח מועיל במדינת ישראל, וכאחד שיצליח בחיים שלו.
אפרופו אזרח במדינה שנתקל בהרבה בירוקרטיות. הרי גם בצבא יש בירוקרטיות. יש מול המפקד, יש מול המש"ק כיתה, שיש... עד כמה המנטור מכוון, ועד כמה הוא ממש עושה את הדברים? כי אמרת, המנטור יכול לפנות למפקד, אז המנטור גם יכול לפנות למש"ק כיתה ת"ש, ולהגיד לה, בואי תני לי את הרשימה, אני אשיג את הדברים. המתח הזה שבין...
כן, אבל בסוף, תראי, בסוף הצבא, בטח המש"ק כיתה שהיא לא עובדת מול ההורים, היא לא זה, היא מקשיבה אולי וזה, אבל יש נהלים מסדרים בצבא, יש תפסים, כמו שאמרת, בירוקרטיה שהיא מוסדרת בצבא, יש ועדות, יש תהליכים, שהמנטור פעמים ישאל את המש"קית כדי להבין ולהמליץ לחייל איך לנהוג, לחייל שהוא מלווה, אבל הוא בפירוש לא יחליף את החייל בלעשות את התהליך מול המש"ק כיתה או מול מישהו אחר, הוא כן יסייע.
אוקיי. Okay. בוא נדבר קצת על, על המנטורים. אמרת שהם בני 40-50. זה לא פער גדול מדי? זאת אומרת, ילד בן 18, שעכשיו בעצם אומר לעצמו, מה זה עוד אבא? הוא לא מבין אותי, יש את פער הדורות, הוא חושב כמו ההורים שלי. שאלה אם, אם זה
אנחנו
משהו...
אנחנו מצאנו, שאלה מצוינת, כי לא היית מצפה שאולי הוא היה רוצה מישהו בגילו. או קרוב,
כמה שנים.
שאתמול היה בצבא.
משהו כזה.
אז אני חושב שרוב האנשים האלה צריכים את הבגרות, את הבשלות, את הסמכות, את הניסיון, כדי לקבל גם את מה שהם מקבלים, וגם להפך, שהם לא יהיו בלבל דומה. שהוא יהיה קצת יותר אבאי, או היא תהיה יותר רכה, והוא יהיה זה שצריך את העזרה, שיהיה ברור מי זה המנטור ומי זה המנטי. הם לא חברים, אבל מאוד חשוב, וזה גם אני אגיד לך מה שאני גם אומר למנטורים, אחד הדברים הכי חשובים זה לבנות את האמון, ביניהם, שיהיה ברור שאפשר לדבר על הכל, שאפשר לשים את הכל, ושזה גם נשאר דיסקרטי, ושבאמת הם בונים ביניהם אמון שמאפשר לשתף בכל הדברים. ודרך אגב, כדי לשתף, אני גם אומר את זה למנטורים, אז אני אגיד את זה גם כאן, אני אומר, אם אתם לא תשתפו בדברים שלכם, אז כראה שאנחנו קוראים לצד השני, זה מנטור הזה, שני הוא מנטי, החייל המשוחרר או החייל תוך כדי שירות הוא מנטי, אז גם המנטי לא ישתף. זאת אומרת, אמון בונים ביחד. ומשם מתחילים, הם בכלל לא מתחילים בלדבר על מה אתה צריך. המפגש הראשון שלהם יהיה, כל אחד יספר על עצמו, ולאט לאט הם יבנו את האמון והאינטימיות ביניהם.
תנסה להפיין לי קצת את, את המנטורים. זה בהכרח אנשים שמכירים צבא? זה בהכרח אנשים עם אוריינטציה טיפולית?
לא, אני אגיד ככה, כדי להיות מנטור טוב או מנטורי טובה, אני חושב שאתה צריך להיות בשל. זאת אומרת, זה לא סתם שהם מגיעים אלינו באזור הגיל ה-40. אנשים, יש להם, הם בהתחלה מוצאים את עצמם, מוצאים עבודה ובונים מסלול חיים, ומתחתנים ובונים משפחה וכו' וכו'. הם עסוקים מאוד פנימה. ואז מגיע השלב שבו הם כבר מיצאו את עצמם במידה מסוימת כבר בעבודה, ויש להם כבר משפחה מסודרת, מובנית, והחיים שלהם כבר נראים רק זה, והם יכולים להרים את הראש ולעשות את זה. והרבה מהם אומרים, יש לי הזדמנות לעשות משהו טוב. ואז הם מגיעים אלינו בגילאים האלה שהם מאוד בשלים לעזור. מי זה המנטורים האלה בדרך כלל? אז אמרתי, זה כאלה שכבר מצאו את עצמם והסתדרו יחסית בחיים. זה כאלה בדרך כלל שמכירים את השירות הצבאי והיו בו, ברובם, לא כולם, אבל ברובם המוחלט. וזה כאלה שיש להם רצון לתרום ולעזור. עכשיו, לא כולם מתאימים. לא כולם מתאימים, ואנחנו גם עושים התאמה בזוגות. אנחנו עושים, יש לנו באיזשהו שלב יחסית התחלתי, יש ערב הצמדות, שאנחנו בעצם בהתחלה מכשירים את המנטורים, מכשירים את מלווים את הצעירים, ואז יש ערב שהוא מאוד משמח ומלחיץ כזה, שהם נפגשים פעם ראשונה, אומרים, יהושע, אתה עם יוסי. Okay. בסדר? אולגה, את עם קריסטינה. וביום הזה אנחנו נסים מאוד להתאים באופי וברקע שממנו מגיעים כל אחד מהם, ככה שזה יתמזג. ואנחנו משקיעים לא מעט גם במיון, גם בהכשרה של המנטורים, כדי שהם באמת יגיעו בשלים לעשות את התפקיד.
נשמע עבודה לא פשוטה, התאמה הזאת. ובטח גם יש אתגרים.
כן, כן, וגם ההצלחות הן לא 100%, אבל אני יכול להגיד שההצלחות שלנו הן מאוד גבוהות, הן קרובות למעל 90%, אפילו הייתי אומר 95%, זה חריג מאוד שלא מסתדרים מנטור או מנטורית עם המנטיז שלהם, ככה שזה די מצליח.
יפה. טוב, נשמע שיר, ואז אני אשאל אותך מה זה הצלחה. אבל מצוין. קודם נשמע את מתי כספי.
זכינו.
איך
זה שכוכב אחד לבד מת? איך הוא מת? למען השם. כוכב אחד לבד, אני לא הייתי מת, ואני בעצם לא לבד. איך זה שכוכב אחד לבד מת? איך הוא מת? למען השם.
כספי, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו על עמותת עמית לדרך. ולפני השיר היפה של מתי כספי, דיברנו על 90% הצלחה, ככה אמרת. ואני רוצה לשאול אותך, מה זה הצלחה בעיניך? איך היא נמדדת?
כן, אנחנו שאלנו את עצמנו את השאלה החשובה הזאת, מה היא הצלחה מבחינתנו, ואנחנו משתדלים למדוד את עצמנו, אנחנו ארגון מאוד, משתדלים להיות ארגון מאוד מקצועי, שמודד את עצמו ואת האפקטיביות שלו. ובתוכניות הסטנדרטיות שלנו, שהן השנה שאחרי השחרור, אנחנו מודדים האם הצלחנו להביא אותם לידי זה שהם ילכו ללימודים, או מצאו תעסוקה מסודרת.
Okay.
כלומר, האם הם השתלבו במקום שהוא מקום טוב שיוביל אותם להמשך.
רגע, אז אתה יוצא מנקודת הנחה שהם סיימו את השירות, שזה כאילו גיוון.
נכון, כן. זה דיברתי באמת על התוכנית הסטנדרטית שלנו, שהיא אחרי השירות. בשירות, האתגר העיקרי שלנו, קודם כל, הראשון, הוא שהוא יסיים את השירות.
אוקיי.
אם הוא סיים את השירות בהצלחה, מה שנקרא בכבוד, נוכל לעבור איתו, כמו שדיברתי, לשלב השני, שהוא באמת האזרחות וההשתלבות בלימודים וזה, אבל את צודקת, בשלב של השירות, אנחנו קודם כל דואגים שהוא יסתדר עם המפקד שלו, יסתדר עם התפקיד שלו, יסתדר עם העורף המשפחתי שלו, כלכלית. יש הרבה דברים לדאוג שתוך כדי השירות הוא מסתדר איתם, כדי שהוא יצליח להגיע הלאה. לסוף השירות. וצריך להגיד, סתם דוגמה בחוות השומר, הנשר בצבא הוא בכלל, כשאני מספר אותו לאנשים, הוא מאוד גבוה יחסית, בעיניי, גבוה מדי. בחוות השומר, בגלל הרקע שאנשים מגיעים ממנו, הוא גבוה שבעתיים. צריך להבין שבין 40-50% מהחיילים לא מסיימים שירות.
כמה מתוכם מסיימים את חוות השומר ולא מסיימים את השירות?
אז אמרתי, זה רובם. אלה שלא מסיימים, רובם הם לא בחוות השומר שזה קורה, רובם זה קורה אחרי.
אוקיי.
אז, אבל צריך להבין שבערך מהגברים, בשירות הרגיל, לא חוות השומר, לא אוכלוסיות ייחודיות, לא 15% מהגברים, כ-15% מהגברים לא מסיימים היום שירות. לא מדבר על אלה שלא הגיעו בכלל לשירות. התחלתי עם טיפ להגיד לאנשים, שמעתי על איזה בעיות רפואיות, אבל שתדעו שיש כאלה שמשתמשים בבעיות הרפואיות שלהם כדי לא להתגייס.
זה נכון. זה גם את אלה אנחנו מכירים. בוא נדבר קצת על באמת מה קורה כשמשתחררים. אמרת שיש מנטור שמסייע. תן לי דוגמאות לסיוע. אז אמרת ללכת ללמוד, ללכת למצוא מקום עבודה, אבל אני מניחה שזה בדברים הרבה יותר קטנים בהתחלה, לא?
כן, כן. תשמעי, א', זה באמת מאוד מגוון, אבל אני בכל זאת אנסה לתת בזה סימנים. קודם כל אמרתי, צריך לבנות את האמון. אתה כמנטור, מנטורית, צריכים לבנות את האמון, שיהיה אפשר לשתף בכל הבעיות והדברים, ויהיה אפשר להתייעץ על כל דבר קטן כגדול. הדבר השני שאנחנו מוצאים מאוד רלוונטי, הם מגיעים מאוד מבולבלים ולא יודעים זה, וחלקם בכלל, ההורים שלהם הם לאו דווקא דוגמה עבורם מה לעשות ואיך לעשות, ולכן הדבר השני שאנחנו מתחילים ללמד אותם זה לשלוט על החיים שלהם ולחשוב מה הם רוצים להיות, ללמוד לחלום, ללמוד לכוון את החיים שלהם וכו'. וכל זה זה בנוסף, זה הדברים הגדולים, זה בנוסף על ללמד אותם את הדברים הכי בסיסיים בחיים, זה איך להתנהל פיננסית, ואיך להתנהל חברתית לפעמים, ואיך להתנהל משפחתית. ולפעמים זה פסיכולוג, ולפעמים זה עזרה בשיעורים, ולפעמים זה איך להתנהל מביטוח לאומי. זה באמת די מצד אחד אינסופי. מצד שני, אני בכוונה רוצה לחזור רגע להתחלה, אנחנו רוצים רגע לבנות להם את האמון כדי שיהיה אפשר לגרום להם לחלום, לחשוב לאן הם רוצים להגיע, ולפתח אותם שישלטו בחיים שלהם ויכוונו את עצמם.
מה הדילמות בליווי מסוג כזה? כי הרי בסופו של דבר זה לקחת אחריות על מישהו אחר.
כן. אז יש דילמות. יש דילמות לפעמים אפילו קשות.
תן לי דוגמה.
אני יכול לתת את הדוגמה הכי בסיסית, בסדר? לכל אחד מאיתנו יש איזה יכולות בסיסיות, כישורים בכל מיני תחומים. אם אני אגיד למנטיז שלי, תשמע, אני אכוון אותך להיות רופא, אבל אתה מבין שהסיכוי שהוא יגיע להיות רופא הוא מאוד נמוך. זאת אומרת, אם אתה מכוון אותו
למשהו לא ריאלי.
משהו לא ריאלי, ואתה רק תרסק אותו. ולכן תמיד יש לך את הדילמה שאתה רוצה מצד אחד לכוון אותו הכי גבוה שאפשר, אבל מצד שני שהוא לא ייחשל. ואני חושב שזה אחת הדילמות הכי קשות, כי רוצים למתוח אותם הכי למעלה, ומצד שני להצלחה בחיים. ובאמת, השאלה איך אתה מצאת המקסימום ממנו, ובעיניי באמת המילה מקסימום היא מה שעומד האתגר הגדול להבין מהו המקסימום
לכל
במקום
אחד.
הזה, לכל אחד ואחת, כן.
אני מנסה רגע לחשוב על המקום של המנטור, עם מי הוא מתייעץ? הרי בסופו של דבר, זה לא אדם שהוא רגיל בתהליכים כאלה, זה לא איזה איש מקצוע, אתה עושה את זה משהו מאוד אינטואיטיבי, מהבשלות שלך, כמו שאמרת.
כן, אז השאלה מצוינת. המנטור, שזה באמת תפקיד מאתגר, כי הוא כל הזמן צריך להפעיל את הראש, וזה לא אנשים שהם בדיוק כמו, זה לא כמו הילדים שלו. זה אנשים קצת עם רקע יותר מורכב, לא מעט מהפעמים ואחרים. הוא כל הזמן מתלבט איך לעשות ומה לעשות. וקודם כל, לכל קבוצה של כ-20 איש, שזה הקבוצות הסטנדרטיות שלנו, יש מובילת פעילות, בעצם מנהלת פעילות, שהיא באמת, זו ההתמחות שלה, איך לנהל מנטורים ואיך לנהל את הצעירים, והיא שולטת בכל הרוע, והמנטורים נפגשים גם פעם בחודש סדר גודל, כולם ביחד, כדי לשתף באתגרים ובדילמות, ולשמוע גם זה. ומעבר לזה, יש בהנהלת העמותה, וגם מה שנקרא אצלנו רכז מענים, מישהו שאחראי על מענים שאתה צריך, נגיד, אתה אומר, תשמעו, הוא חייב ללמוד להשלים בגרות במתמטיקה. מי יעזור לו להשלים בגרות במתמטיקה? הוא צריך מלגה ללימודים. הוא רוצה ללמוד, אבל אין לו את הכסף לזה. אז יש לנו תחום מענים שלם שעוזר בנושאים היותר פרקטיים למנטור לתת מענים למנטי.
ובתחום הרך יותר? זה השיחות האלה שדיברת עליהן?
כן, בתחום הרך הזה שיחות, וכמובן אפשר להפנות אותם לעזרה כזאת או אחרת פסיכולוגית. אבל כשככה שואלים אותי איפה אנחנו יותר קשה לנו, ואיפה אנחנו נרתעים מלהיכנס, זה למישהו מגיע לרמה שיש לו בעיה פסיכולוגית, אבל היא אקוטית, היא משמעותית, והיא כבר גובלת במחלה. ושם אנחנו לא מומחים, ולא מתייעצים, ולא מנסים לקחת את המקום המקצועי, ואנחנו נפנה אותם באמת זה, וזה קרה לנו פעם או פעמיים שאמרנו, חברים, זה לא מתאים לתוכנית שלנו, כי יש פה קודם תטפלו בבעיה. כן, לא, במחלה, זה בסוף
כן,
מחלה.
נכון. תגיד, אני מנסה לחשוב, אם שומע אותנו מישהו עכשיו שחושב שהוא יכול להיות מנטור, לפי מה שאתה מתאר, זה פול טיים ג'וב.
לא, זה לא פול טיים ג'וב, והרבה מהאנשים, בטח האנשים הטובים שאני פוגש, ואני פוגש הרבה, יכולים להיות מנטורים, והם זה, ואני תכף אגיד לך מה אני אומר למנטורים כשאני פוגש אותם. אבל בסוף, אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו גם עושים את ההתאמה. ואנחנו גם יודעים להגיד לאנשים, אם אנחנו חושב שמישהו לא מתאים להיות מנטור ויש כאלה, אנחנו אומרים, אתה לא מתאים. אתה יודע, אין לך או את הרקע או את ה... זה, בסוף, מה צריך מנטור? ואני אגיד לך מה אני אומר למנטורים.
נראה לי קודם זמן. זה המון
כן,
זמן.
זה לא זמן. הדרישות שאנחנו המינימליות שאנחנו מבקשים מהם, אנחנו רואים להם שיחה פעם בשבוע, לפחות okay. עם ה...
אוקיי.
עם המנטיס שלך, רצוי פיזית, אבל אם לא, אז בטלפון. מפגש, אמרנו פעם בחודש, סדר גודל של זה, והכשרה של כ3 פגישות לפני זה למנטורים. ולכן, אני חושב שהייתי אומר, פעם בשבוע, שעה, שעתיים, זה מה שנדרש באמת מהמנטור, מעבר לפניות, להיות פנוי וזמין, ונכון לעזור, לאורך 24/7.
אז זהו, כן. שיש לפעמים אירועים מתפרצים.
לא, לא, יש, בטוח שיש, אבל אני חושב שזה חלק מהעניין. אבל אני חשוב לי להגיד לך מה אני אומר למנטורים. אני אומר להם, באמת 4 דברים שאנחנו נפגשים זה, ואני יוצא לי לא מעט לדבר עם מנטורים. הדבר הראשון, אתם הולכים ליהנות. בחרתם לתרום, וזה מאוד מוערך, אבל אתם הולכים להתרם הרבה יותר ממה שאתם חושבים. זה פשוט, האתגרים האלה והיכולת לעזור למישהו, זה ממלא אותך ברמות על. דבר השני שאני אומר להם, באמת, כמו שדיברנו, תבנו את האמון. אבל כדי לבנות את האמון, אתם צריכים לתת מעצמכם ולשקף את עצמכם, ולהגיע למקומות הרכים שדיברת עליהם. שאפשר יהיה לדבר על כל דבר, ובדיסקרטיות. הדבר השלישי, אני אומר, יש מי שיעזור לכם לעשות תפקיד שלכם, אם זה המנהלת פעילות, ואם זה הרכזת מענים שדיברנו עליה. אל תנסו לפתור את כל הבעיות לבד. יש לנו גם ניסיון וגם ידע, וגם יכולת לסייע. והדבר האחרון שאני אומר להם בהקשר הזה, זה אתם חייבים להבין שאתם נכנסים למסע. אפרופו זה, ודרישות מכם, הדרישה מעבר לאמון, זה התמדה. אתם לא יכולים לעזוב את המנטור שלכם, שכבר חווה כישלונות בחיים שלו, באמצע התהליך. ולכן אם אתם באים, אתם באים לכל התקופה.
מה זה כל התקופה?
אז זה שונה בין התוכניות. התוכנית הבסיסית זה בשנה ללוות אותו, ואחרי זה, כשהוא כבר בוגר, עבר את השנה, אז תהיה איתו בקשר פעם בחודש.
שנה מה? שנה מהשחרור?
זה לא שנה מהשחרור, התוכנית היא שנה. זאת אומרת, הוא יכול להגיע אלינו אחרי שנה, או אחרי שנתיים, או אחרי 3, אבל הוא בא לשנה, בשנה הזאת הוא יקבל ליווי צמוד, ויקבל תכנים בסדנאות, אמרתי, של קבוצות של כ-20 איש, על כלים בחיים, איך לכתוב
קורות חיים,
ואיך לגש לרעיון עבודה, ומה זה ביטוח לאומי, ואיך להתנהל פיננסית, ואיך להתמודד עם ההלוואות שיש לו, וכו' וכו'. אז זה תוכנית הבסיסית היא שנה, שבה הוא, כמו שאמרנו, פעם בשבוע הוא צריך, כפעם בשבוע נדרש לעבוד מול המציא שלו. אבל מעבר זה, בתוכניות האחרות שלנו, שלאט לאט פיתחנו, הן דורשות, פעמים יש לנו תוכניות ארוכות יותר. קודם כל, התוכניות, יש לנו תוכניות עם מכינת מפנה, מכינה באור יהודה, מדהימה, ששם אנחנו מלווים אותה ממכינה לפני הצבא, תוך כדי הצבא, ושנה אחרי הצבא. ולכן זה כבר חבילה של 5 שנים, מנטור שבא לשם, מתחייב ל5 שנים, שהוא הולך להיות מול ה... זה, ובשלבים שונים של החיים. הוא ממש גדל איתו וצומח איתו, ולכן החיבור הוא גם הרבה יותר חזק, הוא גם הרבה יותר מאתגר, אבל ההצלחה והתחושת ההצלחה היא הרבה יותר גדולה. ואת אלה שאנחנו מלווים בצבא, זה גם, לקחת מישהו בתחילת הצבא שלו, אם זה היא או הוא, זה בין 2-3 בצבא, ועוד שנה אחרי זה כמינימום, זה 3-4 שנים ליווי. אז בתוכניות הקצרות זה לפחות שנה, ובתוכניות הארוכות שנה זה בין 3-5 שנים.
תקופה מעניינת. תגיד, מה קורה כשזה נכשל? הרי 5 שנים, אדם עצמו, גם המנטור עצמו, לא יודע איפה הוא יהיה בעוד 5 שנים. איך עושים את המעבר הזה בלי ליצור משבר?
א', זה לא קורה הרבה. ב', זה קורה. וכשזה קורה, אנחנו צריכים לדעת לטפל בכל נושא, בכל אחד באופן פרטני, כי כל אחד הוא סיפור אישי, וזה קרה לנו. בסדר? אם זה לשים מנטור או מנטורית אחרת שתיכנס לתמונה, כי המנטור לא יכול, אני לא יודע מה קרה לו, משהו רפואי, או שהוא בעצמו יחליט שזה לא מתאים לו, או שנסע לחול, לא יודע, הכל היה כבר. האתגר היותר גדול בעיניי הוא דווקא להמשיך לרתום את החיילים, את הצעירים, להמשיך לבוא ולהגיע, כי הם צריכים לאסוף את עצמם. וזה תפקיד מאוד קשה לפעמים של המנטור, לדאוג שהוא יאסוף את עצמו וימשיך להגיע למפגשים, וימשיך לדבר, וימשיך... זה כי יש לו הרבה אתגרים בחיים. ולכן, המנטור כדי להיות טוב, הוא צריך להביא איזשהו ערך מוסף, ולהיות מסוגל להשפיע, אחרי שהוא בנה את האמונים מהצעיר שלו.
איך באמת אתם מנחים את המנטורים? הרי בסופו של דבר, הכי קל זה לקבוע, ומבחינת המנטי הוא מבטל או דוחה. עד כמה אני כמנטור דוחף לפגישות האלה, ואיפה אני אומר, אוקיי, זה too much, יכול להיות שהבן אדם לא רוצה. זאת אומרת,
כן.
לפעמים צריך
לדעת... אני חושב שהרבה מהמנטורים באמת לא יודעים את הדבר הזה, בשביל זה יש להם את המנהלת פעילות, היא מנוסה מאוד בעניין הזה, היא גם יכולה לדבר גם עם המנטור וגם עם המנטי, ואנחנו מבינים איפה, משתדלים להבין איפה הסוגיה ואיפה הבעיה, ועוזרים לו להבין מה אפשר לעשות, ואיך אפשר להביא את הצעיר, ואיך אפשר להתחבר מחדש לצעיר, ולכן הוא מלווה יחסית צמוד, אנחנו עוקבים במעקב צמוד אחרי כל זוג כזה.
כן, זאת אומרת,
יודעים. כדי לדעת שזה עובד, כן, כדי לוודא שזה ממשיך לעבוד.
אוקיי. טוב, שמענו את מתי כספי, אז נשמע את יהודה פוליקר. נגוון לנו. וזהו, ואחרי יהודה פוליקר אנחנו בשליש האחרון של התוכנית. אף לנו הזמן. אז יהודה פוליקר, דברים שרציתי לומר.
שבת חלומות שחלמתי והם מקיצים בידיי שבריהם בעיניי נשטפים מפניי בדמעה ולילות יסורים לא ספורים שהטבעתי ביי כאופן בדרכי בדרכי הרע אך בכל הדרכים מעולם לא עבדה לי דרכנו וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות
יהודה פוליקר, ועכשיו אנחנו חוזרים לחלק האחרון בשיחה שלנו על עמותת עמית לדרך, ואני חושבת שככה דיברנו באמת על, על התהליך הזה של המנטורינג ועל הקשיים, ולא דיברנו על מה שעובר על המדינה שלנו שנתיים ו, ומעלה אפילו, שזה המלחמה. היה איזשהו שוני בפעילות של העמותה, בצרכים של החיילים שאתם מלווים עקב המלחמה?
חד משמעית כן, מהרבה כיוונים. קודם כל, היו לנו קבוצות פעילות כשקרתה המלחמה, וחלק הלכו למילואים וחלק זה, והיה קשה מאוד להחזיק את הקבוצות, והיה צריך לעבוד חלק בזום, חלק למשוך זה. זה היה מאוד מאתגר להמשיך את הקבוצות ולעזור לחיילים האלה. וגם הם נפגעו מעצם זה שפתאום נפלה עליהם המלחמה, כמו כולנו. הדבר השני המאתגר היה לפתוח קבוצות חדשות. כולם היו בראש של זה, ובאמת לא השתחררו. גם מי שכן השתחרר, לא השתחרר מנטלית מהאירוע הזה. זה, והדבר השלישי והחשוב אולי, זה היה באמת למצוא את האוכלוסיות שכן צריכות עכשיו את העזרה. אם זה מילואימניקים שמשתחררים, אם זה מפונים, ולחפש במפונים את מי שצריך את החיילים שמשוחררים, שהם דווקא במפונים, ולעזור להם במלונות ובמקומות אחרים. ובעצם יצרנו כמה פעילויות שהן קצת פעילויות אחרות ושונות מאיך אנחנו עושים את הדברים, אפרופו זום, אפרופו מפונים. ואני יכול להגיד לך שהמצב של הצעירים אחרי המלחמה הזאת, או תוך כדי המלחמה, מי שהשתחרר משם, הוא החמיר את התופעות שראינו לפני זה. אם אנשים יוצאים מבולבלים ולא יודעים מה הם רוצים, אז שבעתיים. אם האנשים יש להם סוגיות רגשיות, אין כמעט בן אדם, הרי בארץ שהוא בלי איזה פוסט-טראומה, שהכיר מישהו, קרה לו משהו, אז הם שבעתיים. זאת אומרת, הכל מוגבר ומועצם, והצורך לאסוף אותם ולעזור להם להגיע, ולגייס אותם, לאסוף כוחות, אני חושב שזה היה אתגר לא קטן עבורם ועבורנו.
אז אתה אומר, המלחמה רק החמירה את האתגרים והחריפה את הקשיים.
חד משמעית.
דיברת על איזה מסרים אתה מעביר למנטורים. סיימת תהליך עכשיו של 5 שנים, 3 שנים, שנה, לא משנה. עם מה מציידים את מנטי את הבחור הצעיר או הבחורה הצעירה כצידה לדרך כשנפרדים?
כן, קודם כל אני מקווה שאנחנו מציידים אותו עם אמון בעצמו, עם ביטחון עצמי, עם תחושת מסוגלות, עם הבנה שהוא הולך להצליח בחיים, okay. עם עצמו. זה הדבר בעיניי הכי חשוב שהוא יוצא, ושהוא יודע לאן הוא רוצה לכוון בגדול. שתיים, אנחנו מציידים אותו בחבר לדרך. המנטור שלו לא באמת מסיים את תפקידו אחרי כמה שנים האלה, הוא עדיין נשאר שם ברקע ועוזר לו בכל מקום שצריך, גם אם לא באופן רשמי או זה, אנחנו כבר מלמדים אותם שגם הבוגרים צריכים פעם בחודש לשאול לשלומם, אם הם לא דרשו לשלומכם. אבל אני אגיד לך מה אני אומר להם בדרך כלל בשיחות סיום כזה שמסיים את קבוצה, זה מאוד משמח, מרגש, היחסים הם נהדרים, זה באמת אירוע כזה מעצים. אני אומר להם גם כארבעה דברים. הדבר הראשון, אני אומר להם, תקשיבו, עצם זה שאתם בחרתם בעמית לדרך, זה לא העניין של הבחירה בעמית לדרך, זה בחרתם בעצמכם לדאוג לעתיד שלכם. אתם חייבים להמשיך לבחור במה אתם עושים ולא להתגלגל בחיים. החיים צריכים להיות הבחירה שלכם. אז תמשיכו לבחור מה אתם רוצים לעשות. Okay. הדבר השני שאני אומר להם, תכוונו יותר גבוה ממה שאתם חושבים שאתם יכולים. תאמינו בעצמכם ותכוונו הרבה יותר גבוה מה שאתם יכולים. במקרה הגרוע לא תצליחו. אבל ככה אתם תגיעו הרבה יותר רחוק ואתם מצאו את היכולת, תמתחו את היכולות שלכם לקצה. כי הרבה מהם במין חשש כזה, מה אנחנו יכולים, מה אנחנו לא יכולים.
יפה.
הדבר השלישי שאני אומר להם, אני אומר להם, יהיו לכם כישלונות. זה חלק מהחיים. אני נכשלתי בחיים שלי לא מעט פעמים, אני אפילו נותן להם דוגמה, אבל יהיו לכם כישלונות. והשאלה לא אם יהיו לכם כישלונות, כי זה בטוח, שאלה איך תצאו מהכישלונות. האם תראו בכישלון באמת
הזדמנות
או לא? האם תיקחו אותו קדימה? ובסוף, בכל כישלון, אפשר ללמוד ממנו ולצמוח ממנו. וזה מה שאתם צריכים לזכור. פעם באה שתיכשלו, תזכרו את מה שאמרתכם. הנה ההזדמנות שלכם. תנצלו אותה, והדבר האחרון שאני אומר להם, שאני חושב שאני גם לא מספיק טוב בו, אני אומר להם, תתייעצו עם אחרים. יש לכם כל כך הרבה אנשים שירצו לעזור לכם, אתם רק צריכים לדעת לפנות. אל תתביישו, לבקש עזרה, להתייעץ ולסייע, ככה תקבלו תמונה הרבה יותר נכונה ורחבה לדברים שאתם רוצים לעשות.
יפה. בוא תן לנו, דיברנו על כישלונות, אנחנו לקראת סיום, בוא תן לנו משהו אופטימי. תן לנו איזה סיפור שאתה ככה מתגאה בו.
יש לי המון, לא, יש לי המון סיפורים אופטימיים, ומי שבאמת צריכים להתגאות בין זה, בעיקר המנטורים והמפעילות, זה בטח לא אני. אבל אני יכול להגיד שאנשים מגיעים אלינו באמת במידה מסוימת עבודים. אני יכול לתת רק מהמלחמה, שאלת מה שונה במלחמה. בחור מבית חרדי. נפצע 3 פעמים.
וואו.
זה כאילו סיפור
הזוי
בעצמו. לא הוכר כפוסט טראומה. מתחבר לעמית לדרך. מקבל מנטור נהדר, קשוח, אבל מגיע מכוחות הביטחון, שבאמת נותן את הנשמה ומאוד מדויק ומוכשר. ומלווה אותו בתהליך הזה, וגורם לו לקבל את ההכרה שהוא פוסט-טראומטי, עוזר לו בדבר הזה. וגורם לו להבין מה הוא רוצה לעשות, ואיך ללכת ללמוד, ואיך להשתלב בחיים. והיום, היה לנו בדיוק עשור ב... למה אני זוכר את הסיפור? היה לנו בדיוק עשור, ועשינו אותו בבית הנשיא. הנשיא ואשתו ערכו אותנו, מיכל, ומדהימים, שמתי את זה בצד. והוא סיפר שם את הסיפור שלו, ואתה רואה בן אדם שיודע לעמוד על הרגליים, וקורן מההצלחה שלו עצמו. אין דבר שיותר.
רגע, כמה הוא, אם כבר חלף עשור?
אני מעריך שהוא צריך להיות סביב ה-25, 6, 7, משהו באזורים האלה. אבל אני לא זוכר בדיוק. וזה באמת מלא, ובאותו אירוע גם הייתה בחורה, צעירה שהייתה לוחמת, והיא, היו לה קשיים פסיכולוגיים, והיה לה שוב מנטורית מעולה, שלקחה אותה וחיזקה אותה והעמידה אותה במקום ו ו ו ו ושוב היא הגיעה היום את רואה אותה ואני חושב שהיא כבר לומד שנה שנייה או משהו כזה והיא מדהימה וזה כיף.
טוב, שכנעת אותנו שזה חשוב. עכשיו בוא תסביר איך מגיעים אליכם. זאת אומרת, נניח שיש מנטור או מישהו שרוצה להיות מנטור שרוצה להגיע, או נניח שיש בחור צעיר, משרת, סיים, שמרגיש שהוא צריך איזשהו חיבור. איך מגיעים?
לא, קודם כל, הדרך הכי פשוטה זה עמית לדרך באינטרנט, להיכנס לאתר ויש שם את כל הפרטים.
ולהעלות שם פנייה?
ולהעלות שם פנייה, יש את כל הפרטים. יש,
גם לגבי גם מנטור טלפון. וגם לגבי
כן,
מנטי?
כן, וכמובן שיש גם בפייסבוק ובמקומות נוספים, וקל מאוד למצוא אותנו. גם, אני אגיד, אמורים גם בצבא, מי שנמצא בצבא, לדעת אם הוא רוצה להגיע אלינו דרך המשה הכיתה שלו, וזה יודעת להגיע לפרטים וכולי. ולהפך, אני רוצה לעודד כמה שיותר, קודם כל צעירים שצריכים עזרה, חיילים, משוחררים, להגיע אלינו, ואני רוצה לעודד מנטורים שמחפשים איך לתרום ואיך לעשות דברים משמעותיים בחיים שלהם, להגיע, אני מבטיח להם חוויית חיים.
מעניין. בוא נדבר רגע אחד על... על המימון, זאת אומרת, דיברת על זה שעכשיו צריך כל מיני דברים, ואיך יש תרומות לעמותה, בוא תסביר קצת.
כן, מי שמכיר את עולם העמותות זה עולם קשוח, שהדבר הכי קשוח בו זה להשיג את המשאבים, כדי לממש את הדברים הטובים שאתה רוצה לעשות. עמותת עמית לדרך מבוססת ברובה על תרומות, מעט מהמדינה ומהרשויות, אז אנחנו קודם כל... דוגלים מאוד בשיתופי פעולה.
אוקיי.
ודרך שיתופי הפעולה אנחנו בדרך כלל משיגים חלק מהמימון שלנו. אנחנו מביאים הרבה מימון, אבל שיתוף פעולה עם העיריות, בסדר, נתתי דוגמה כנתיבות, אשקלון, ירושלים, תל אביב, אריאל בעבר. כל אחד מהם משתתפת בזה. משרד הרווחה יש לנו תוכנית יתד שאנחנו גם שם מקבלים איזשהו מימון, אבל הרוב מגיע מתורמים. אנחנו דרך כלל פעם בשנתיים, עושים גם מימון המונים, בעצם תהליך של זה שגם כן מגייסים בו כמה מאות על אלפי שקלים. אבל אם תשאלי את המנכ״לית מה הדבר שהכי מטריד אותה ומה הדבר הכי מורכב בתפקיד הזה, זה לגייס תרומות ומשאבים ולהעמיד על הרגליים. ואנחנו צומחים, אנחנו גדלים. אם כשהקמנו את עצמנו, הנה טיפלנו ב-20, בקבוצה אחת של 20 מיש, היום אנחנו כבר עם 15-16 קבוצות, כל שנה של 260, היעד שלנו שנה באו כבר 300 אנשים, והחזון שלנו להגיד, תראו, הצרכים, מי שיודע בצבא, יש בערך 5,000 חיילים שמשתחררים עם בעיות. כאלה או אחרות. חלקם יותר, חלקם פחות, עורף משפחתי, בודדים, בעיות כאלה אחרות. אנחנו היום מגיעים, לצערי רק נגיע ל-300 בשנה הקרובה, אני מקווה ב-2026, והיינו רוצים, אנחנו מכוונים ב-20-30, אני מקווה, להגיע לרובם.
יפה. אמרת שצריך לכוון גבוה.
נכון.
אז זה מה שאתה מנסה לעשות. שאלה אחרונה, ממש לפני שאנחנו מסיימים, דיברת על השמה, על עבודה. זה משהו שאתם, זה שותפים שלכם לדרך של העמותה שאתם עובדים איתם, או שאני יכולה ללכת עכשיו לעבוד איפה שאני רוצה ואתם תעזרו לי, איך זה עובד?
לא, יש לנו מעט שותפים שהם שותפים להשמה. אנחנו כן עוזרים לצעירים בתהליכים של בירור, אבחון תעסוקתי, להבין מה מתאים להם, ואנחנו עוזרים להם להתקבל לעבודה. אני יכול להגיד שיש לנו תוכנית אחת ספציפית שאנחנו קוראים לה סטארליין, שהיא תוכנית שגם תוך כדי השנה הזאת של הרע. זה, אתה גם עושה הכשרה למחשבים, ואתה, המנטורים שם הם בדרך כלל מההייטק, והם גם עוזרים לך בהשמה בתחום. החברה הכי מובילה שלנו היא חברת נס, שעושה איתנו שיתופי פעולה, וגם עושה השמה אצלה. יצא לי לפגוש צעיר שעשה את התוכנית הזאת. מה זה מחמם את הלב? לראות אותו מצליח בחברה עצמה, שאצלה הוא עשה גם את המנטורינג.
אז יש גם דברים כאלה, אתה
כן,
אומר.
כן, כן.
חשוב. טוב, נגמר לנו הזמן. אז נגיד לך קודם כל תודה רבה על המידע, על שהגעת, על העשייה. ואנחנו נפרדים כאן. אנחנו ניפגש כמו תמיד, יום רביעי, 12:01, רדיו סול, כי אני חייל. נסיים עם פאר טאסי, אוף מוזר, מי שיקשיב למילים יבין גם את ההקשר. חגי, תודה רבה. חנוכה שמח.
תודה, חג שמח.
ביי.
Yeah. לשחק בכדור פה לבד ברחוב הזה.
כמה נשמה, אוי אימא, כמה שאת טובה, כמה סבלנות, כמה אומנות, כמה צורות וגוונים, כמה